ברוכים הבאים לשברות את הקרח, סדרת הפודקאסטים של האגודה למלחמה בסרטן, שמביאה לכם את כל האמת שמאחורי ההתמודדות עם מחלת הסרטן. אני אלינור קופלר, אימא לשני ילדים קסומים, יזמית ובעלת המותג Take Me Home. לפני 3 שנים החיים שלי נעצרו, הבחנתי בסרטן, עברתי 15 טיפולי קימו והצלחתי לשמור על השיער שלי בעזרת כובע קרח. מאז השתנה בי משהו. הפסקתי לפחד לדבר על זה, כי הבנתי כמה כוח יש בשיתוף. בשוברות את הקרח, אני מארחת בכל פרק חברים אמיצים שמשתפים בסיפור שלהם ונותנים הרבה תקווה. זה המקום לדבר על מה שעובר עלינו באמת, כי לפעמים דווקא ששוברים את הקרח מתחילים להתחבר. היום נמצאת איתי דוקטור דפנה ברסוק, כירורגית ומומחית בניתוחי שד אונקולוגיים. הרופאה שלי שעברה איתי את כל התהליך האישי והפרטי שלי.
דפנה.
לימור.
יואו, איזה כיף שאת פה.
איזה כיף שזמן.
זה מרגש אותי ממש.
גם אותי.
איזה דרך עברנו.
איזה דרך את עברת.
ביחד.
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 אי אפשר לעבור דרך לבד. את זה אני כבר למדתי.
נכון.
עם כל ה...
נכון.
עם כל הדרך. טוב שלא זית בהתחלה שאני כבר עם בטן. אני הייתי בטוחה שאני הרבה יותר בולטת.
לא, לא, כי אני הייתי עם הפנים אלייך, כאילו הסתכלתי על הפנים, לא הסתכלתי למטה.
את מאמינה 3 שנים אחרי?
לא יאומן.
חיים.
לא יאומן, ממש חיים, ממש.
שבילי, אני כזה תמיד חושבת על זה שלפני שנתיים וחצי הייתי, ישבתי בכיסא טיפולים, שאתה מקבל קימו, שבעצם מרפא אותך דרך זה שהוא...
הורג
הרבה דברים בדרך, והיום אני בעצם יוצרת חיים חדשים.
נכון.
וכמה הגוף והנפש צריכים להיות חזקים יחד. ואני חושבת שגם זה מביא אותי באמת לשיחה איתך, שאת טיפלת לי בגוף, אבל את גם, היית גם רופאת נפש, ולא מוצאים את זה הרבה היום. מאוד 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 קשה למצוא. לי היה מאוד מאוד קשה למצוא רופאה.
אני יודעת, את הגעת אליי מאוד חשדנית, בואי נגיד. אני חושבת, כי בעצם פגשתי אותך כבר, אני חושבת לקראת סוף הטיפולים פעם ראשונה. אני לא פגשתי אותך בשלב ההבחנה. ואת היית כבר למודת קרבות, בואי נגיד, מהשלבים הקודמים, שכנראה לא היו פשוטים.
נכון.
ולקח זמן לבנות אמון, אני חושבת. לקח זמן.
זה היה... כל בעצם מטופל הוא... מצוותים אותך לאונקולוג ואונקולוג כירורגי.
כן.
ואני הייתי איתכם לאורך כל הדרך, ואת באמת באת בשלב קצת יותר מאוחר, לפני הניתוחים.
אחרי הניתוח.
בדיוק. ואני הרגשתי שבעולם הזה, תמיד שבאתי לדבר, אצלי באתי לדבר על השיער, אז... ישר אמרו כאילו, לא האמינו לי כל כך בהתחלה, ואמרו, זה לא באמת חשוב, כי מה שחשוב זה החיים והמוות.
נכון.
ובטח לא השיער. אז, לא, אז אני לא הרגשתי שמצאתי עם מי אני יכולה לדבר, כי כל מקום שהלכתי אליו, לא...
מה את מתעסקת בשיער?
בדיוק, מה את מתעסקת לך על השיער?
נכון. מצד שני, זה, אני חושבת שזה אחד הדברים שהכי מייצגים נשים שעוברות טיפול כימותרפי, אני קוראת לזה סוג של סירוס נשי, כן? מאבדים את השיער, מאבדים את הגבות, מאבדים את הריסים, המחזור מפסיק.
אבל יש משהו בשיער
שהוא
מאוד מהיר.
נכון.
כאילו זה לא... אומרים לך בדרך כלל הלכי למספרה ותורידי, תגלחי.
כן, כן. זה חלק מטקס החניכה שהתכנס לחימה בעצם.
וחס וחלילה, אני לא משווה את זה בכלל, אבל יש משהו למשל... בהיריון, שזה 9 חודשים, שאתה כאילו, שאתה עובר שלב ותהליך.
נכון, ופה זה משהו קאט.
פה זה משהו קאט.
נכון.
וגם בנות שעוברות את הכובע קרח, גם אם אין להם תוצאות כל כך טובות, אני תמיד אומרת שזה שלב, אתה כאילו, אתה משתחרר מזה לאט לאט.
נכון.
או שאתה מקבל החלטה בדרך
של... זה יאפשר לאבד את זה, או להקל את זה, או... אבל אני אומרת, זה משהו בנראות... שהוא בעיניי מאוד משמעותי. שוב, אני לא אומרת שכל אחד צריך לעקוב הקרח, וזה לא מתאים לכל אחד. וזה לא בכל סוגי טיפול אחרים, הוא יכול למנוע את הנשירה. אבל יש משהו שכשאני פוגשת עם מטופלות כבר, שיותר ויותר שוברות את הטיפולים כובע קרח, גם אם יש אזורים של קרחות שאפשר איכשהו להסבות אותם, הן לא נראות חולות.
נכון.
הן לא נראות חולות, וזה משהו שאנשית בין החוץ והפנים, שעושה משהו אחר, כן? מצד שני, אני אומרת, אף אחד לא רואה מה הם עברו. כן עברו, זאת אומרת, הטיפול הכימי מבחינת הגוף, הנפש, עשה את אותו אפקט, כן? אז זה לפעמים גם מתעתע, כן? כי הם בעצם, הם נראות בריאות, יש שיער, הכל נראה בסדר, עשו מיקרובליידינג לגבות, הריסים כבר צמחו.
אני תמיד אמרתי שהשיער זה כמו מגן, כי אתה מחליט מתי בא לך לחשוף, או למי אתה רוצה לחשוף אם אתה חולה.
נכון.
ועזבי שלקום בבוקר ואתה מסתכל במראה, ואתה לא נראה חולה, אז אתה כבר לא מתחיל, אתה לא מרגיש את זה.
נכון.
אתה נכון, אתה יורד למכולת, לוקח את הילדים לגן, ויש שיער, אז נכון, אתה לא נראה 100%, אבל עדיין אין לך את ה...
את לא נראית חולה.
את לא נראית חולה. את זוכרת
לא נראית חולת סרטן.
כן. חולת כימו, אני תמיד אומרת, את הסרטן לא רואים. אתה בסוף אתה חולה את התופעות לוואי של הטיפולים. את זוכרת שהגעתי אלייך?
בטח.
עם שיער, ואמרתי לך, אני עושה כובע קרח? כן. מה חשבת?
קודם כל, אני... את חצבת פה דרך, כן? את היית באמת מהראשונות, ואני חושבת שאפילו לאונקולוגים הייתה איזושהי התנגדות לדבר הזה בהתחלה. כאילו, יש כל כך הרבה דברים להתעסק, וטיפול בתופעות לוואי, ו...
אני
עברתי, איפה החיות באשפוז יום עוד התעסקו גם עם כל
אני עברתי איזה 4 בתי חולים.
והבנתי את ההתמסרות שנדרשה, שמישהו כל 20 דקות יחליף את הקרח לאורך שעות, כל שבועם 3 בטיפולים.
בגלל זה גם היה הרבה הסתייגות בבתי חולים.
נכון.
שאתה מגיע, אתה מגיע גם עם צוות.
כי מישהו התמסר לזה.
נכון.
וזה לקח זמן להטמיע.
אבל את לא היית סקפטית.
לא.
את ממש לא היית סקפטית. אני גם זוכרת שבאתי אלייך ואמרתי לך, אני עם כובע ואמרתי, שמעתי על זה. זה פעם ראשונה שאת ממש ראית מישהי שהצליחה.
נכון. נכון. וזה... שוב, זה אופייני לך. היום שאני מכירה אותך יותר טוב, אני אומרת, זה אלינור. כאילו להגיד, אוקיי, אני לא הולכת בתלם שאלפים לפניי הלכו, אני רוצה לעשות את זה אחרת. והיום אני יודעת שזו את, כאילו, זה חלק ממך. זה לא בקטע שאני רוצה להישאר רק אלי נורא יפה, או, כן, שזה גם, לגיטימי לגמרי, אבל יש פה משהו, אני אלחם במערכת, ואני אעשה את זה אחרת בדרך שלי.
בדרך שלי. את יודעת שאת אמרת לי, אמרתי משפט חלנות, אם בכלל את זוכרת, אבל שנראה לי זה היה כבר אחרי, ואת אמרת לי משפט שבאמת, הוא נמצא איתי, וכאילו נראה לי גם, תן לי דחיפה לעשות הרבה דברים שאני עושה היום, את אמרת לי, את עושה עם הכובע קרח, מה שאנג'לינה ג'ולי עשתה עם...
עם הניתוח כריתה מניעתי.
כן, עם הגן הגנטי.
כן, עם הנסות של ה-BRCA, נכון. היא עשתה מהפך.
אז תדעי שבשבילי זה היה מאוד משמעותי.
נכון.
ואמרתי, אם דפנה אמרה, אני עכשיו חייבת לקחת את זה.
איך אופר אומר לך, מה שיש לך שלך?
כן, ולהראות גם לאנג'לינה ג'ולי, תראי.
גם אני עשיתי מהפך.
נכון.
נכון, לגמרי, האמת, אמיתי. עמידי לגמרי.
ובשבילי זה היה באמת לשמור על איזשהו שליטה, שכאילו, שאתה מרגיש שכל החיים שלך נעצרים, וזה משהו שיכולתי קצת לשלוט בו, והתעסקות, זה היה התעסקות. לא התעסקתי בתרופות, בתופעות לוואי, התעסקתי באיך אני, כאילו, איך אני שומרת על השיער ומנצחת את המלחמה גם עם השיער. האגודה היום...
תומכת בדבר.
תומכת בזה, ואנחנו פה...
זה אמר לי.
כן. שנת 25 זה שנת הכובעים. אז דפנה, ספרי קצת על הדרך שלך. כי למי שעדיין לא מכיר אותך כמוני. כי יש לנו גם חיבור בעבר, שיש לנו קשר. עם התת התמחות שלך.
נכון.
בטורונטו.
וואי, נגיע לזה.
כן.
בדיוק אמרתי לאמא, סיפרתי לאמא. גם הסתבר שגם את וגם בן הצעיר שלי נולדו במאונט סיינאי טורונטו.
נכון.
אז זה בעצם איזשהו ציון דרך, אבל אני בעצם עשיתי התמחות בכירורגיה כללית ואונקולוגית בשיבא, בתל השומר. ועסקתי במקביל בניהול של תחום הכירורגיה והטראומה במרכז ארצי לסימולציה רפואית, בתחום של medical education, ובמקביל אני תמיד יוצרת, אני באה מבית יוצר, אז גם בתיכון למדתי מדעים, אבל תמיד פיסלתי, ציירתי, ניגנתי, רקדתי, שחקתי כדורסל, זאת אומרת, תמיד היו לי הרבה תחומי עניין.
אז איך הגעת להיות מנתחת, כאילו לפ לך בתחום הזה?
בגיל 21 היה צריך לקבל החלטה, לאן נרשמים. סיימתי את השירות הצבאי בגילי צהל, הייתי מפיקה ועורכת תוכניות בהתחלה בחדשות, ואחר כך מחלקת תרבות ובידור,
וואו.
כך שחייתי את עולם האומנות,
קולנוע. שונה לגמרי.
רפרקת של קולנוע, גדלתי על מדרגות הסינמטק, כאילו.
לא by the book.
ממש לא by the book, ו... ובאמת רציתי ללמוד אנתרופולוגיה, ורציתי ללמוד אומנות, ורציתי ללמוד פסיכולוגיה ומתמטיקה. אני חושבת שחוץ ממשפטים וראיית חשבון פחות או יותר, היה לי עניין כמעט בכל דבר. וככה עשיתי חושבים עם עצמי, אני לצערי בדרך כלל מתייעצת עם עצמי. היום למדתי להתייעץ גם עם עוד אנשים, אבל אז התייעצתי בעיקר עם עצמי. ואמרתי, מה ישלב? מה ישלב את כל מה שמעניין אותי ואת הכישורים שלי? והבחירה ברפואה הייתה בחירה, קודם כל, בני אדם. אני חושבת שזה, זאת אומרת, רציתי מגע עם בני אדם. לא ידעתי שאני רוצה לרפא, כן? לא באתי מבית שהיו בו רופאים, לא היה לי איזה מודל, אמא שלי אדריכלית, אבא שלי הצייר, הורה למתמטיקה, זאת אומרת...
היה איזה רגע כזה מכונן שהביא אותך לשם?
אז קודם כל, אמרתי, זה משלב מדעים. יש תחומים שאני אוכל לעבוד עם הידיים, כמו פלסטיקה או כירורגיה עדינה.
היום בכלל מרגיש שכולם נוטים לפלסטיקה.
כי לכאורה זה למישהו שיש לו קצת קישורים אמנותיים וראייה תלת מימדית וזה. לא משנה שהרבה הולכים לזה מעוד סיבות, אבל גם מהסיבות האלו. ואמרתי, הבחירה ברפואה בעצם היא לא סופנית. מה זאת אומרת? אחרי זה יש בחירה של התמחות, תת התמחות. זאת אומרת, את לא כל כך מבינה לאיזה דרך ארוכה של הכשרת נכנסת בגיל 21, אבל זה שיש לי אופציות. זאת אומרת, שאני יכולה להיות פסיכיאטרית, ואני יכולה להיות פלסטיקאית, ואני יכולה להיות גינקולוגית. אני לא סוגרת לעצמי אופציות. מה שהיה נכון בדיעבד, זאת אומרת, היום אם אני מסתכלת על זה, הבחירה בכירורגיה צד אונקולוגית בעצם משלבת הרבה גוף נפש, כן, שזה מתבונן לעבר הפסיכיאטריה,
היא משלבת הרבה,
נכון, היא משלבת הרבה כישורים של כירורגיה פלסטית והרבה שיתופי פעולה, כן, בך טיפלתי ביחד עם פרופסור יואב ברנע, ואחר כך גם דוקטור פרהדן הצטרף, ועוד טובים שהביאו אותך לאן שאת היום מבחינת הגוף. וזו רופאת נשים בעיקר. זאת אומרת, אני מטפלת בעיקר בנשים. אז זה בעצם מאפשר לי להביא את כל העולמות לחדר הטיפולים שאני פוגשת. פוגשת את המטופלות של בית המשפחה.
מצליחה לראות את המטופלת ממש, לא בתור אישה את כולה, ולא בהכרח בתור מישהי שמגיעה אליה.
קודם כל, באמת, באמת בני אדם מעניינים אותי, ובטח בדרך של המחלה והריפוי, כי אני חושבת שבאמת מעבר לניתוח כירורגי טוב ונכון, שזה הרבה, כי התחום שלנו מאוד מאוד מולטי-דיסציפלינרי, זאת אומרת, אי אפשר לעשות כירורגיה צד אונקולוגית, בלי לדעת אונקולוגיה של שד, בלי להבין פלסטיקה, בלי להבין פתולוגיה, בלי ראיית תלת מימד של ההדמיות, להבין את ההדמיות השונות. זאת אומרת, זה גם ככה תחום שהוא מאוד אינטגרטיבי, אבל...
אבל את גם תמיד הצלחת איכשהו לחבר את הנפש, ואני הרגשתי שפה זה השוני שלך מרופאים אחרים שאני נתקלתי בהם בדרך.
תראי, אני, אחת ההכשרות שעשיתי, אחרי שסיימתי לימודי רפואה, התמחות בכירורגיה כללית, תת התמחות בכירורגיה צד אונקולוגית פעמיים, במילאנו בטורונטו.
דווקא את עסוקה? אני
מאוד עסוקה, ילדתי שלושה ילדים בלי עין הרע, כן, האחרון נולד במאונט סיילנד טורונטו, איפה שאת נולדת מסתבר.
שם עשית את התתת.
ההתמחות שלי הייתה באוניברסיטת טורונטו, זה היה בחלק מה-Postgraduate Medical Education באוניברסיטת טורונטו, ואני עבדתי בעצם בשלושה בתי חולים, הבסיס היה בפרינצס מרגרט, שזה בית החולים האונקולוגי הראשי של מחוז אונטריו, שנמצא בטורונטו, הוא בעצם מחובר למאונט סייני, שהיה בית חולים שבעצם הוקם עבור רופאים יהודים שלא קיבלו אותם לעבודה בבתי חולים אחרים בטורונטו, עד שנות ה-70, זה בלתי נתפס, וטורונטו ג'נרל, הם בעצם נמצאים כולם על יוניברסיטי אבניו בטורונטו, ואני בעצם במשך שנתיים עשיתי רוטציות במחלקות השונות מחקר.
איך היה להיות אישה בתחום הזה?
תראה, כשהתחלתי התמחות בכירורגיה כללית, בכירורגית ג' בשיבא, הייתי המתמחה האישה הראשונה במחלקה. עולם מאוד גברי, מאוד שוביניסטי.
את גם פורצת דרך.
לא ראיתי את זה אז. האמת שלא ראיתי את זה אז. ראיתי המון אנשים טובים. מנהל המחלקה דאז, פרופסור גור בן אריה, גם איש אשכולות, מעבר לזה שהוא היה כירורג פנומנלי, הוא גם ניגן בכינור, והוא היה בנבחרת ישראל בכדוריד, והוא היה איש עם ידע כללי עצום, זיכרון פנומנלי, רופא ראשון של סיירת מטכ"ל, רוב הרופאים הבכירים והמתמחים במחלקה היו גם יוצאי סיירות, ו... באו מעתודה, זאת אומרת, היו רופאים ראשיים של חיל הים, חיל אוויר, זאת אומרת, זה היה אתוס במחלקה, אבל היה משהו במחלקה, אני לא חשבתי על התמחות בחור כללית, אבל האנשים, התחברתי לאנשים.
האנשים משכו את ההחלטה.
האנשים, מערכת היחסים, היחסים בין הרופאים והאחיות, הגישה לכירורגיה, שזה בעצם... הרחבה של רפואה פנימית, המנה מחכה שלי אומר, חירוג הוא רופא שיודע רפואה, וגם יודע לנתח. וזו הייתה תפיסת העולם במחלקה. והיה גם הומור בישיבות, וזה באמת הייתה מחלקה מאוד מיוחדת. ובעצם הם הציעו לי, אחרי שעשיתי שם סטאז' לבוא להתמחות, אני לא חשבתי על חירוגיה כללית. חשבתי שאלך לפלסטיקה, גניקולוגיה, פסיכיאטריה. אלה היו ה...
אבל מה אנחנו יודעים בעצם?
מה אנחנו יודעים? בדיוק. קרמה לוקחת אותנו.
כל מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים, אנחנו עושים עם אותו עוד אחר.
בדיוק. ולא חשבתי שאני אתמחה בכירורגית שד אונקולוגית. בעולם הכירורגית כללית, כירורגית שד נחשבת כירורגיה קטנה. כאילו, מי שלא עוסק בזה ביום-יום, לא מבין את ה... באמת שזה תחום כל כך אינטגרטיבי. ורחב, וגם הליווי של המטופלות הוא מאוד שונה מכל תחום אחר. גם יש קשר מתמשך, זאת אומרת, ברוב התחומים, אתה עושה ניתוח כסמרה או ניתוח בקע, רואה את המטופל פעם אחת אחרי ניתוח, לא היו סיבוכים, שלום שלום. פה אני רואה את המטופלות שלי למעקב לפחות 5 שנים אחרי הניתוח, ואני באמת מרגישה שותפה לדרך, כן? אם אני מסתכלת עלייך, מה עברת בכמה, 3.5-4 שנים?
שלוש שנים.
זה לא יאומן. ואני תבין עובד, חלק מהטופלות, אני מרגישה כמו עוד אימא שלהם באיזשהו מקום. זאת אומרת, מעבר לחלק המקצועי, הרפואי, אני באמת... חשוב לי שהם יחלימו גם בגוף.
לא, אבל גם אחרי החלמה אנחנו המשכנו.
נכון.
הבדיקות
התקופתיות.
התקופתיות שלי הם איתך.
נכון, ואז כל פעם יש הפתעה.
למה הכי כך חשוב לך לשמור על קשר עם המטופלות שלך?
כי אני אומרת שוב.
אבל אני לא עושה אותם, זה לא...
עוד תחום שלמדתי זה רפואה אנתרופוסופית. הילדים שלי היו בחינוך אנתרופוסופי, בחינוך ולדורף, וככה נחשפתי לזה, ו... כשהייתה הכשרה, נפתחה הכשרה הראשונה בארץ, בעצם אני, זה היה כשחזרתי מהפלושיפ, בגיל 42, אני התחלתי הכשרה של...
תפרי לנו באמת על מה זה אומר.
הרפואה האנתרופוסופית, היא בעצם רואה את האדם כמערכת של גוף, נפש ורוח. והיא מביאה מתודה איך להסתכל, איך לרפא, היא נותנת עוד הרבה כלים, שטיינר שהביא את הרפואה האנתרופוסופית ביחד עם דוקטורית וגמן שהייתה רופאה הולנדית, הוא אמר שזה, הוא קרא לזה רחבה של אומנות הרפואה. ואני חושבת שפעם ראשונה פגשתי מישהו שמדבר את השפה שלי, ובצורה מאוד מובנית, הוא קורא לאנתרופוסופיה מדע הרוח. זאת אומרת, הוא מביא גם את הידע הרוחני באופן מתודי מדעי. והחיבור בין רפואה ואומנות, אומנות וריפוי, זה באמת אני חושבת שזו אומנות, כאילו, הכירורגה היא מיומנות, היא אומנות, כן, אבל לרפא זו אומנות.
אני רוצה לקחת אותך שנייה לחיבור שלנו, אני לא יודעת אם זה מתי שראית את השם שלי כמטופלת, ואז חיברת אותי לבית חולים בטורונטו.
האמת, שהיום בבוקר שחזרתי בדרך לפה, מי שכתב לי ראשון זה דווקא היה אבא שלך, אני בחופש בסיני, מתנתקת מכל העולם לשבוע, וככה בווי-פיי נכנסים וואטסאפים, ואני רואה הודעה מאבא שלך בעצם, שהוא מבקש שאני אראה אותך. ועניתי לו שאני בחופשה, ואני חוזרת, ונתתי את הטלפון של המזכירה שלי דאז. אז הוא בעצם הראשון שיצר איתי קשר, ואחרי זה דוקטור ז'וויליוק, האונקולוגית, כמובן, התקנה אותי בכל המהלך של האבחון והטיפול, אז זה ככה הקדמה אחרי זה, אני חושבת שאימא גם יצרה קשר.
כן, אני בשבילי התקופה הזאת מאוד מעורפלת, כי הייתי בסוג של survival mode, אני קוראת לזה יותר fight mode, כי אני הייתי ב-fight mode, לא ב-survival.
אני קוראת לזה הישרדות VIP.
לגמרי,
עכשיו תראי, עוד...
העונה שאף אחד לא רוצה להיות בה.
לגמרי, העונה שאף אחד לא רוצה להיות בה, לגמרי. וגם את תשכחי שכאילו כולם ידעו מזוהה לינור קופלר. את בכל זאת נסיכה, כן? את באה משתי משפחות מוכרות, עם רקורד. אז את יודעת, לפעמים זה אפילו מעורר התנגדות, כן?
כן, לא היה לי קל במחלקה. אף פעם לא הבנתי אם זה בגלל שהגעתי עם כל כך הרבה ציוד של הכובע. או
בגלל מי שאת.
או בגלל מי שאני. אני יודעת, אני זוכרת ש... שהייתי מגיעה לטיפול, אז תמיד היה מיטה. אמרתי להם, אני לא רוצה מיטה, אני רוצה כיסא. אמרו לי, לא, אי אפשר עכשיו להחליף. אמרתי להם, אבל אני לא רוצה לשכב.
לא רוצה להיות חולה.
אני לא רוצה להיות חולה, אני רוצה לשבת וללכת הביתה. אבל כל דבר קטן היה...
עניין, עניין. היה עניין, כן, כן. אני אומרת, זה יש משהו שלפעמים מעורר התנגדות בצוות, כשמגיעה מטופלת דעתנית, כן?
ולא דעתנית?
אני לא הייתי קוראת, אני לא חושבת שדעתנית זה המילה הנכונה, אבל אני חושבת שבתוך כל הערפול הזה, את יודעת מה כן ומה לא.
אני...
כאילו, את יודעת שאת רוצה את השיער שלך, את יודעת שאת רוצה לשבת ולא לשקע.
היית מה, השיר שבחרתי?
לא.
אז כשנכנסים לניתוח, אז אפשר לבחור...
נכון.
אפשר לבחור שיר.
ביג'י ברמיה נותן לבחור שיר.
נכון. אז יואב ברמיה, שאלתי איזה שיר את רוצה, וביקשתי לשים את השיר של I Did It My Way, של פרנק סינטרה.
כן, ברור.
כי הרגשתי שלאורך כל הדרך, לא ויתרתי על המלחמות הקטנות שלי, או על העקרונות שלי, או על הדרך, כי הרגשתי... לא ויתרתי על עצמי, כי זה היה הדרך שלי להתמודד עם כל מה שהיה שם. ואני זוכרת גם, אם אנחנו כבר מדברות על הניתוח, וזה גם, תדעי לך, זה מדהים, ואני מספרת את זה לכולם. כשנכנסתי לניתוח, עם סמיילי קטן על הכתש.
סימון צד ניתוח, ימין, כן.
זוכרת מצעירה לי את זה? אז תדעי לך שאת הסמיילי הזה, או שומעים את הסמיילי בשביל לדעת לאיזה צד ינבע.
נכון.
ואני חושבת שהסתכלתי על זה לפני הניתוח, וזה גרם לי לחייך. וזה האנושיות, האהבה, לראות אותי.
נכון.
וזה פשוט, זה סיטואציה מאוד קשה, ורגע מאוד קשה שאתה נכנס לניתוח, נכון. אבל זה ממש יקל עליי.
רגע, פשוט... גם שוב, אני לא רוצה להעיד על עצמי, אבל... אני מבינה את הרגע הזה שמטופלת נכנסת לחדר ניתוח, כן? אנשי צוות, בהכנות, וגם אני צריכה להכין הרבה דברים, אני פותחת הדמיות, התיק הרפואי, יש סימונים, כל מיני דברים שאני צריכה להתכונן, כן? למלא טופס לבדיקה פתולוגית מהירה, יש לי הרבה הכנות, כן? גם בכניסה חדר ניתוח, אבל אני מאוד משתדלת להיות ליד המטופלת. זאת אומרת, ממש לעשות חיבור ללב שלה ברגע הזה, כאילו, אם זה על ידי נתינת יד, אם זה להנחת יד.
זה הדברים הקטנים.
אז שהיא נרדמת, כאילו, שהיא תדע שהיא הולכת אמנם לישון, היא מאבדת שליטה, היא ביד, היא נותנת את עצמה בידינו, והיא צריכה לדעת שאנחנו נעשה הכי טוב בשבילה.
אני הרגשתי באמת בידיים הכי טובות. איתך ועם ברנע, ואתם באמת הייתם צוות מדהים, שהיה לי הרבה מזל לפגוש אתכם, בגלל הלב שלכם.
נכון, וגם משהו עובד באיך אני אומרת בזוגיות שלנו, תת ניתוחים כאלה משולבים של קריטה ושחזור אונקופלסטיקה, אני אומרת זה כמו טנגו, זה, הצעדים צריכים להיות מתואמים, וזה נדיר למצוא שיתוף פעולה כזה, ואני תמיד אומרת לו, המטופולות שלנו יש להם מזל, כי יש להם גם אמא וגם אבא.
לגמרי.
ואנחנו גם מאוד שונים. מצד שני, אנחנו מאוד מתואמים, ואנחנו מאוד סומכים על אחד על השני, ואנחנו מסונכרנים, וזה, אני חושבת שוב, זה משהו שעובר למטופלות, גם בהכנה לפני ניתוח, גם במהלך הניתוח, וגם אחרי, וזה משהו מאוד משמעותי. זה לא מובן מאליו.
ממש לא. ממש לא בתור גם מטופלת שעוברת הרבה רופאים והרבה
חתים בדרך.
כן, אבל בסוף מה שנשאר לך זה הרגש, ההרגשה. כמו שאימא שלי תמיד אומרת, מאוד חשוב היעדים, אבל לא פחות חשוב הדרך, איך אתה מגיע לשם, ועם מי אתה מגיע לשם.
נכון.
ובאמת היה לי, אני אגיד את זה עוד פעם, היה לי מזל גדול שאתם ליוויתם אותי בתקופה הזאת.
זו גם הייתה בחירה שלך, או של מי שהקיף אותך באותו זמן.
לגמרי.
כן, גם פה הייתה בחירה.
כל יום את מטופלות וחולים. איך את מסיימת את היום שלך? כי בשבילי אני כזה אומרת, בוא, את סופר וומן, את עושה הכל, את כל יום מצילה חיים.
אני חושבת שאי אפשר לעשות את העבודה הזו מכל הלב והמקצועיות. בלי שיש תחושת ייעוד, שליחות בדבר הזה, כי זו עבודה שלוקחת הרבה משאבים. במיוחד שעושים את זה עם כל הלב. אז כן, זה לוקח הרבה משאבים.
את מצליחה להתנתק כשאת מגיעה הביתה? או את לוקחת את זה, או יש מקרים שאת לוקחת איתך?
אני לא מתנתקת, אני מתפנה לעוד מרחבים שהם חלק מהחיים שלי, אם זה למוזיקה, אם זה לאומנות, אני בסוף שבוע שעבר הייתי שתי תערוכות מדהימות. אני פעם ראשונה אציג עבודות ציורים שלי בתערוכה, שתיפתח באסותא בעוד שבוע וקצת, כן. אז תהיה תערוכה קבוצתית שנקראת צבע הגוף של 5 אנשי צוות רפואי באסותא. אז אני מאוד מתרגשת שאני פעם ראשונה מציגה בבית חולים שאני עובדת. אז אני אומרת, גם זה חיבור שמחבר לי את העולמות בתוכי. הקושי העיקרי בשבילי הוא המעברים. כי יש לי באמת עוד עולמות, ואני מאוד טוטלית במה שאני עושה. בכל תחום.
דפנה, רציתי לשאול אותך, איזה אלינור את פוגשת היום, לעומת אלינור שפגשת?
וואו. אני לא אגיד אפילו שזה אלינור לפני המחלה, אני חושבת שזה אלינור מתחדשת. זה אלינור מתחדשת, מתפתחת, נוכחת, יפה, בזוגיות טובה. בהיריון, מביאה חיים. אני שומעת דיבור אחר לגמרי. אני שומעת ורואה משהו אחר לגמרי, גם בעיניים, כאילו. אני רואה עיניים אחרות.
זה עיניים שעברו דרך ו...
כן, כן.
ודרך שכנראה הייתי צריכה לעבור.
בגיל צעיר מאוד.
בגיל צעיר.
עם ילדים קטנים.
אבל קיבלתי הרבה מתנות.
נכון. זה קשה להגיד את זה בזמן אמת, שאת יודעת, לפעמים אומרת, תראי, סרטן יהיה גם מתנה, כי באמת זה אירוע מטלטל, ואי אפשר להישאר אחריו כמו קודם. זאת אומרת, מי שלא, זה לא גורם לה לעשות איזושהי התבוננות מחדש על החיים שלה, בהרבה רובדים, כאילו לא קרה מה ש... מחלה כזו...
אתה מרגיש שמתי שזה קורה, זה מגיע הכי בזמן הלא טוב, כי...
זה אף פעם לא
בזמן. הייתי אמא צעירה וזה, ובסוף היום, כשמסתכלת נכון, זה הגיע בזמן הנכון, בזמן המדויק.
כי זה גרם לך לעשות תנועה בהרבה תחומים, אני חושבת.
כן.
תנועה חדשה.
והיום אני גם, אני צריכתי לקחת את זה, ולעשות את השינוי, ולדבר על זה.
נכון.
את מרגישה שנכנסות אלייך יותר יותר מטופלות עם מקוב הקרח?
הרבה יותר.
הרבה יותר?
הרבה יותר.
יו, זה מרגש.
הרבה יותר. זה מאוד מרגש. זה מאוד מרגש, ואני רואה איזה הבדל זה עושה להם.
עושה להם הבדל.
כן, כן. שוב, מן הסתם יותר צעירות, יותר אמהות לילדים צעירים, שהחלק הזה חשוב להם. אבל אני חושבת שזה כמו שאת אמרת בהתחלה, שזה תחושת השליטה. אני חושבת שמטופלות שבוחרות את הצוות המטפל, בוחרות את הדרך הטיפולי, כמובן בהינתן הידע הרפואי והמלצות הרפואיות, את המקום שהם יטופלו בו, מי ילווה אותן בדרך.
אני חושבת שגם הכניסה עכשיו היא קצת יותר רכה בבתי חולים.
כן.
יותר מאמינים בזה, יש יותר מקום.
נכון, אבל אתה...
אני ממש
אלסטיק הדרך.
אני נלחמתי.
אני מנהל ש... כן, לא יודע. לא, אני אומרת לך, כמי ששמע הדים מהאונקולוגיה עוד לפני שהגעת, זה אפילו עורר התנגדות. אני אומרת לך את האמת.
אני עברתי בית חולים, אני זוכרת שאני שבתי עם אמא שלי בכל חדר, וכולם אומרים לנו, ממש לא, אלינור, אתה הולך לקבל את הקימו, הכי קשוח שיש, אין מצב, כאילו הצעירה, אנחנו גם צריכים לתת לך קימו קשוח, אין מצב שיעקב יעבוד, ולא ויתרתי.
תראי, יש חוקרת קנדית, אני לצערי לא זוכרת את שמה, אבל היא הלכה וראינה רעיונות עומק, 1,000 מחלימי סרטן שהחלימו באופן כאילו פלאי, בוא נגיד, שלא הלכו בדרך הרגילה, שזה לא המקרה, כן? אז סך הכל עברת את כל המסלול של הטיפול של הרפואה המערבית, המדעית, הטובה ביותר, לגמרי. אבל היא חיפשה מה מאפיינת אותם מטופלים יוצאי דופן, כן? מה, במה הם שונים מרוב המטופלים. ואחד העניינים הוא באמת לנהל את המחלה ואת הטיפול במחלה. לבחור את הצוות הרפואי, להשתמש בעוד כלים מחוץ לרפואה המדעית בליווי, את חלק עשו יוגה וחלק עשו דמיון מודרך וחלק בחרו באיזושהי דרף תזונתית.
כן.
מה שאנחנו קוראים רפואה אינטגרטיבית, כן? לקחת טוב משני העולמות. גם אני מאמינה בזה מאוד. אבל צריך לדעת איך לעשות את זה, וצריך גם את זה לנהל. ולנהל את זה תוך כדי שאת מאובחנת עם מחלה שהיא מאיימת חיים, זה באמת אנשים יוצא דופן. לא כולם שם, לא כולם שם.
דפנה, בגלל שאני באמת רואה אותך הרופאה הכי מיוחדת שיש, באמת. לא בגלל האהבה שלי כלפייך, אבל... באמת, בגלל, היום אני כבר מכירה,
כן.
לצערי, הרבה אלפים, ואת באמת משהו מיוחד. אז אני בדרך כלל שואלת לקראת סיום, אם יש איזושהי המלצה לאנשים, אני דווקא רוצה לשאול אם יש לך איזשהו משהו שאת יכולה להעביר הלאה, דווקא לרופאים שנכנסים לתחום שלך, איזושהי עצה טובה שאת קיבלת, שאת יכולה להעביר הלאה?
אני חושבת, שהדבר הראשון במפגש של רופאה ומטופלת הוא מפגש אנושי. ומפגש אנושי צריך להיות בו קשר עין וצריך להיות בו חיבור של הלב. כמובן שהמפגש צריך לכלול את, כן, את הייעוץ המקצועי, כן. צריך לעבור על הדמיות, צריך לעשות את הבדיקה הקלינית, צריך לתווך את ההבחנה בתוכנית הטיפול. זה הבסיס, אבל אני משתדלת, אפילו בפגישה הראשונה, להתחבר בעוד לבל. שהמטופלת שיושבת מולי, תרגיש שאני רואה אישה ולא אישה חולה. שאני רואה את האדם שהיא מנסה, מתעניינת, כי אני יודעת שיש ביוגרפיה שקדמה למחלה, ותהיה ביוגרפיה אחרי המחלה, וזה חשוב להבין את זה בהקשר הרחב. וגם העניין הזה של עבודת צוות, של תחום שהוא מאוד אינטגרטיבי, זאת אומרת, מי שאוהב לעבוד כאינדיבידואל, התחום הזה לא מתאים לו. זאת אומרת, זה מתאים באמת לרופאים, מטפלים, אחיות, שיש להם עניין בעבודת צוות באופן הכי אמיתי, כי מנצחים ביחד. זאת אומרת, יש איזה פתגם אפריקאי מאוד יפה, זה אם אתה רוצה ללכת מהר, תלך לבד. אם אתה רוצה ללכת רחוק, תלך ביחד. ואני מאוד מאמינה בזה. אני מאוד מאמינה בזה, אני מאמינה שאני גם מיישמת את זה ביום יום.
את לב בעולם של מדע.
כן.
תודה, דפנה. יש לי עוד משהו קטן. אני אמרת איפה, הבאתי לך פרח קטן.
איפה הוא עוד?
רגע. רוצה צד שני? רגע, הנה זה. אז יום אהבה.
וואו, איזה סימבולי שאנחנו בטו באב עושים אותה.
תודה רבה לפול.
זה הרבה אותה.
תודה רבה לכל מי שהזין לפרק או צפה בשוברות את הקרח, ותודה לדוקטור דפנה ברסוק המדהימה שנתנה לנו את המידע הרפואי הכי נחוץ והאמין שיש. אז אם גם לכם יש שאלות בנושא אנקולוגיה וטיפולי כימו, פנו בבקשה אל האגודה למלחמה בסרטן.